כל החבורה הקדושה. אנחנו ככה נמצאים בסיאם של ימי חול המועד, שבאמת כולנו יודעים שאחת הנקודות המרכזיות שיש ברגל באופן כללי, ובעיקר בחג סוכות, זה מצוות השמחה, ושמחת בחגיך. מה העניין הזה של השמחה? לכאורה אנחנו יודעים שמעיקר הדין, זה קשור לדין קורבן חגיגה, שהיו עולים לרגל, היו מביאים קורבן חגיגה, ושמחים בבשר, בטבע הדברים, גם ביין. וזה היה עיקר השמחה של החג, שחג נגזר מלשון חגיגה. זאת אומרת, מהעניין הזה של קורבן חגיגה, נגזר העניין הזה של שמחה, ובאמת כך נפסק להלכה, שעיקר השמחה של חג סוכות, וגם שאר החגים לכאורה, קשורים לעניין הזה של אהבת קורבנות, שאנחנו היום נמצאים בתקופה שאנחנו לא זוכים עדיין להקריב. אף על פי כן ראינו שיש דין שמחה בחג, בשר ויין לבנים, לנשים יש דין של בגדי צבעונים, וקטנים משמחם במיני מתיקה, מגדים, דברים מעין אלו. דרך אגב, סתם דבר מעניין, שמה הסברה לכך שנשים משמחים אותם בבגדי צבעונים? זה דבר מעניין. אז יש, כשחושבים על זה, יש פה רעיון נפלא, כי אנחנו יודעים שבראש השנה משה רבינו עדיין נמצא בהר סיני בשביל לקבל את הלוחות השניים.
אבל שני כולם מכירים, אני מכיר.
מה? לא שמעתי. יש בנימין ונריה, אתם מבודדים? איפה אתם? וגם יפה.
אנחנו חולים במלונית.
וואי, איזה יופי. שאפשר ככה להיות מבודדים, ועוד רגע אולי נדבר על הנקודה הזאת גם כן. בכל אופן, ביום כיפור, משה רבנו מקבל שהקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, ויורד מהר סיני עם רוחות השניים, ואז מה מקבל משה רבנו? את הציווי להתחיל לאסוף כסף לבניין בית המקדש. לבניין בית המקדש. כמה ימים הוא מקבל את הציווי הזה? כ-4 ימים. עכשיו אני שואל אתכם, יש בעיה. הרי הגברים כתוב שאת כל התכשיטים שלהם הם נתנו, את הנזמים שלהם נתנו למה? חלילה לחטא העגל. אז לא היה להם מה לתת. אז מי נתן לבניין המשכן? אנשים. נכון? הם הלכו ונתנו את התכשיטים, את אותם 5 תכשיטים. עכשיו, מה עושים הגברים 4 ימים לפני סוכות? הולכים לקנות לנשים שלהם תכשיטים. זה בדיוק התיקון של מה שהיה בעקבות חטא העגל. נכון? זאת אומרת, יוצא פה איזה רעיון חוץ מהעניין, אבל זה לא הפשט. של לשמח את אשתו. פשט בלשמח את אשתו, כך חשבתי פעם, אני חושב שזה רעיון יפה. מה? העיקרון הזה של לשמח את אשתו, שבעצם זה תיקון של הימים הללו של ערב סוכות. תקשו על היקושייה עכשיו, נו, אבל מה קורה ערב פסח? כנראה שצריך לעשות הרבה תיקון. לא מספיק תיקון רק של ערב סוכות, צריך לעשות הרבה תיקון בעניין הזה של הרגלים. אבל החשבון הפשוט הוא שבאמת יש דין שמחת חג גם היום. אחד הדברים היותר משמעותיים שיש בחג הסוכות זה שאנחנו שמחים בחג. זה שלמות, הופעת החג. אז בואו ננסה רגע אחד להתבונן בעניין הזה, כל אחד לפי עניינו. כשאני שואל אותך עכשיו שאלה פשוטה שככה השנה התעוררתי עליה, האם העובדה שיש דין שמחת חג, יש בזה נפקמינה הלכתית? לכאורה לא. לכאורה, מהי נפקמינה אם יש דין שמחת חג? יש נפקמינה הלכתית שאדם צריך לשמוח בחג. אבל יש לנו הרבה מאוד הלכות שקשורות למצוות סוכה. לשבת בסוכה, לארבעת המינים, שאנחנו יודעים שארבעת המינים, יש אפילו שעות ראשונים, שעיקר עניין ארבעת המינים זה לשמוח בהם לפני השם, בבית המקדש. אבל אני שואל עכשיו מבחינה הלכתית, יש איזשהו נפקמין על העובדה שיש דין ושמחת וחגיך מבחינת הלכות חג סוכות? אז במחשבה הראשונית חשבתי שאולי זה קשור לדין מצטער. זאת אומרת, מצטער פטור מן הסוכה, אז היה ניתן לחשוב שהסיבה שמצטער פטור מן הסוכה זה בגלל שיש דין ושמחת וחגיך. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי מצטער פטור מן הסוכה, כתבו כל הראשונים, זה מצד תשבו, כן תדורו. זה צריך להיות מציאות של דירה. מכיוון שהאדם, כאשר הוא נמצא בדירה והוא מצטער, אז הוא לא דר, אז כך גם בסוכה הוא לא דר, אבל זה לא קשור לשמחת החג. זאת אומרת, יש פה איזו מצווה מנותקת, כך היה ניתן לחשוב. האמת היא שכן מצאתי נפקמינה, חיפשתי נפקמינה ומצאתי בשו"ת תפארת שמואל, שהוא טוען טענה מאוד מעניינת. יש דין מעניין לגבי אדם שעכשיו הוא רוצה לשתות מים מחוץ לסוכה. אז אנחנו יודעים שסעודה שאיננה סעודת קבע, אלא סעודת ארעי, מותר לאכול אותה מחוץ לסוכה. לא רק מים. אפילו פירות מותר לאכול מחוץ לסוכה, עם מזונות, אם לא קבע סעודה, יש בזה דיון, מחלוקת בין הפוסקים, אבל באופן פשוט, אדם כאשר הוא אוכל סעודה שאינה סעודת קבע, הוא יכול לסעוד אותה מחוץ לסוכה. אלא מה? מה קורה אם אותו בן אדם, הוא עכשיו נמצא במצב שהוא מצטער? מה זאת אומרת? אדם הלך בדרך, והוא כבר קצת רחוק מהבית, זה לא שהוא עכשיו מתענה, עינוי, אבל הוא כבר מרגיש צימאון. יש לו בקבוק מים. עכשיו הוא אומר לעצמו, אני מקפיד, אני לא שותה עכשיו את המים, אני מחכה שאני אגיע לסוכה, ואז אני אשתה את המים. מותר לו או אסור לו? זה משובח או לא? אומר, בהקשר הזה, שבאמת, הדין הוא שהוא אדיוט. למה הוא אדיוט? מה אם שמחת בחגיך? זאת אומרת, במקום שבעצם צריך מעיקר הדין, כמו בעצם מצוות סוכה, ודאי שהוא צריך להשתדל. אבל אם יש דבר שהוא לא מעיקר הדין, והוא נמצא במצב של צער, במקרה כזה נכנסים עכשיו לדין, הוא אומר, זה חילול שמחת, חילול החג, והביאור הלוך מביא אותו להלכה. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שבמקום מסוים, יש איזה צד שמרחף מעל העניין הזה של הסוכה, גם מבחינה הלכתית, ששמחת בחגיך. זאת אומרת, במקום שאין דין שאדם צריך דווקא לקיים דבר מסוים, אלא זה אישו החמרה מסוימת, והוא נמצא במצב של צער, במקום כזה הוא לא צריך להשתדל. זה לוקח אותי לנושא שעליו יותר רציתי שנתבונן, וכל שנה ושנה חג הסוכות מאיר באורו המיוחד, והאור המיוחד של חג הסוכות הזה, זה בעצם סוג של סגר, בידוד. אנשים נמצאים באיזשהו נקודה שהם יותר מכונסים בתוך בתיהם. זה אולי התוכן המיוחד שיש לחג הסוכות הזה שלנו. אז במחשבה הראשונית היינו יכולים לחשוב שיש פה איזה צד של חיסרון, של מה פתאום שהאדם יצטרך להיות מנותק לכאורה מכל הסובב אותו ולהתכנס בתוך סוכתו האישית. אבל כשלומדים את הלכות מצטער, אפשר לראות שדווקא יש הגדרה מאוד מעניינת במצטער, אומר, שואל את הגמרא, מה קורה במקום שהוא מצטער, אבל הוא יכול ללכת לסוכת חברו. השאלה היא אם הוא מחויב ללכת לסוכת חברו או לא. הוא עכשיו נמצא בסוכה, הוא מצטער. השאלה אם הוא צריך ללכת לסוכת חברו או לא. אומר המשנה ברורה על הרמה שאין צריך ללכת לסוכת חברו, דענה מחשיב צער, דאין ערב לו לאדם אכילתו, אלא בשלו. אין ערב לו לאדם אכילתו, אלא בשלו. זאת אומרת, אם אדם מתארח בחג סוכות, יש פה מימד שלא רק שזה לא מעודף עליו, אלא זה נכנס לגדר מצטער עם נפקמין ההלכתית. אתם שומעים מה משנה ברורה? אז קודם כל, זה שאדם נמצא בתוך הסוכה שלו, צריך לדעת שזה הסדר של הערבות היותר גדולה. זאת אומרת, כל מי שמצטער מזה שנמצא בסוכתו, הוא הפך המשנה ברורה. נכון? זה לא רק המשנה ברורה, זה בעצם הרמה. נכון? כי הוא לא אומר רק מצד התרחה ללכת. הוא אומר, דאין ערב לו לאדם אכילתו, אלא בשלו. אמנם בלילה ראשון כן צריך, אבל לא יברך שם, רק אם הוא לא מצטער בזה. ובאמת, אחרי האדם אומר, אין דבר כזה שאדם מצטער עד כדי כך שהוא הולך לסוכת חברו. צריך לעשות מאמץ, ובסופו של דבר, גם לברך. אבל היסוד הזה, הוא באמת יסוד שצריך להתבונן בו. כי מצד אחד, יש רובד במצוות ישיבת סוכה, שהוא רובד מאוד מאוד אישי. כל אחד, כתוב גם שיש דין בעשיית סוכה, הירושלמי אפילו רוצה לומר שיש פה מצווה, זה לא נפסק להלכה, נפקמינה שאולי אפילו צריך לברך על עשיית סוכה לפי הירושלמי. זאת אומרת, יש איזו מעלה מיוחדת אפילו בבניית סוכה. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הנוי סוכה שלו. ידוע באמת על הרב חרלאפ, שהוא לא היה יוצא מסוכתו כל שבעת ימי החג. למעט שני דברים, הוא לא יכל ללכת לסוכתו של מרן הרב.
תודה רבה, זרה.
מה? ש?
כנראה טעות הרב.
אני לא שמעתי, לא...
כלום, טעות.
לא יכל ללכת לסוכתו של מרן הרב, ואני חושב שגם פעם אחת הוא יצא בשביל ללכת לכותל המערבי. זאת אומרת, היו לו שתי יציאות מהסוכה. אבל באופן בסיסי, מה חסר לאדם בסוכה? הוא נמצא עכשיו בצילה דהימנותא, מוקף בעצם בהשראת שכינה, באור עליון, אור המקיף, שמקיף את הכל, שאור המקיף כתוב גם לצדדים המעשיים של החיים, כך כתוב בספרים, בניגוד לאור הפנימי, זה גם הבדל בין ישראל לבין אומות העולם, לא רוצה עכשיו להרחיב בנקודה הזאת, אבל הכוח המיוחד, הכוח המיוחד של חג סוכות השנה נמצא בתוך סוכתו. באמת יש פה דבר נפלא מאוד, ואנחנו זוכים השנה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אנחנו כולנו נמצאים בסוכה שלנו, אין את הדיון בדרך כלל שמתקשרים לשאול שאלות בכל המועד, זה או מישהו שנפל לו הפתאום, פחות או יותר, או מישהו שהוא נמצא עכשיו בטיול ושואל, איך אני עכשיו אסתדר עם הסוכה, האם למעשה אני מחויב עכשיו בסוכה, לא מחויב בסוכה, איך אני עושה בדיוק את הסוכה, זה שאלות קלאסיות של חול המועד. השנה נפטרנו מהשאלות האלה. אין שאלות כאלה, איך אני בונה סוכה בחול המועד. מה זאת אומרת? כל אחד יושב בחול המועד בסוכה שלו, נמצא באותו מציאות של שלווה, והאמת היא, הדברים האלה זה הפשט. מי שמנסה לחשוב על הפשט של בסוכות תשבו שבעת ימים, כבר אומר המורה נבוכים, הרמב"ם במורה נבוכים, מה הגדרת המושג של ישיבה? אומר הרמב"ם, ישיבה, עיקר הנחת שם, זה בלשוננו ישיבה. ואליה כהן יושב על הכיסא. כיוון שאדם יושב מונח ויציב, באופן יציבותו ותנוחתו המושלם ביותר. אין מציאות יותר יציבה מאשר ישיבה בסוכה. האדם יושב בסוכה, הוא נמצא ביציבות המרבית שלו. לא רק בסוכה, זה מושג נכון תמיד בכל המושג של ישיבה. אני רק לוקח את זה לסוכות, תשבו. ושאר איזה כל מצב יציב בתנוחה שאינה משתנית. לא משתנית. אמר בהבטחת ירושלים, בקיום וביציבות, שהיא ברום המעלות ורעמה וישבה תחתיה, שרוצים לתאר את היציבות של ירושלים למצות של ישיבה. ואמר, מושיבי עקרת הבית, עניינו מניח לה ומייצבה. ולכן גם זה ביחס לריבונו של עולם. ולפי העניין הזה האחרון נאמר עליו, התעלה, אתה השם לעולם, תשב. היושבי בשמיים, יושב בשמיים, היציב, אשר לא ישתנה בשום אופן, מאופני השינוי, לא שינוי עצמי, ואין לו מצב מסוים זולת עצמותו, שאז ישתנה בו, וגם אין יחסו לזולת משתנה, כי אם יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו היחס כמו שהתבהר, אני לא רוצה להעריך. אבל אומר הרמב״ם, שכשרוצים לתאר את המציאות הכי לא משתנה, הכי קבועה, אז התיאור הוא תיאור של ישיבה. אולי זה גם מקביל למה שאומר רבי אליעזר בן אורקנוס, שדרך אגב יש לו הרבה מאוד עניינים שנאמרים במסכת סוכה לרבי אליעזר בן אורקנוס. מה אומר רבי אליעזר בן אורקנוס? משבח אני את העצלנים, כאשר בא לבקר אותו אחד מתלמידיו, אמר לו, מה, מחלל את הרגל? משבח אני את העצלנים. האמת היא, הוא גם אומר, צריך לו 14 סעודות, מתי יש זמן בכלל לצאת מהסוכה. כן? אני לא יודע, אבל לגבי אשתו, אם גם לה יש, לכן אולי באמת צריך לפתור נשים עוד, יש עוד ליבוי, יש עוד ריבוי נוסף במצוות סוכה שצריך לפתור נשים, כן? כך אומרת הגמרא, אחרי זה שואלת הגמרא, או יש מצוות שהזמן גרמה, טוב, צריך באמת להבין שם את הנקודה, זו עוד סוגיה מעניינת, אבל זה לא עיקר ענייננו, אבל כן, אפשר לראות פה באופן נפלא, שסוכה זה יציבות, זה קביעות, זה שאדם נמצא במקומו, ובעצם מה שנקרא, הקורונה כיוונה לעומק עניינה של מצוות סוכה, שהושיבה את כולנו בתוך הסוכות של עצמנו, ואנחנו נמצאים בקביעות תחת אותה צילה דמנותה. קדוש ברוך הוא יושב על כיסא, ואנחנו יושבים בסוכה, או כנגד אותה סוכה שהקדוש ברוך הוא מתפלל בה, כנגד קודשי הקודשים, כנגד בית המקדש, אנחנו גם כן יושבים בסוכה. מה שנקרא פנימיות שבפנימיות, ארץ ישראל, בתוך ארץ ישראל, חושבים בתוך סוכה, מוקפים בעוד ועוד ועוד, כאילו אור מקיף כזה רוחני, שמקיף אותנו מעגל בתוך מעגל, באמת, איך אפשר לא לשמוח שמחה יתרה? אבל, שמתבוננים, אני קצת התעלמתי מצד אחר של חג סוכות. אנחנו יודעים שחג סוכות, יש גם מצוות עלייה לרגל. באופן בסיסי, אני מתאר לעצמי שרובנו לא היו בבית אם היינו במצב המתוקן. אז איפה כל העניין הזה של סוכת חברו, ואור המקיף, ולשבת, ולא לצאת, וכולנו מסתום היינו בדרכים, לא? אז איפה נמצא היחס בין הדברים? אז במחשבה הראשונית, חשבתי שאולי זה קצת המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. הרבים שיש מחלוקת, האם הסוכות זה כנגד הסוכות שאפסו בני ישראל, או הסוכות זה כנגד ענני הכבוד. רבי עקיבא אומר זה כנגד הסוכות שאפסו בני ישראל. רבי אליעזר אומר, כנגד ענני הכבוד. אז אפשר לומר שהסוכות שאפסו בני ישראל, זה כל בן אדם ואדם, כל אחד ואחד, בונה סוכה. זה הסוכות הפרטיות, זה המאמץ, ההשתדלות הפרטית. אחרי זה, יש איזו סוכה כללית כזאת, של רבי אליעזר, שזה כנגד עלני הכבוד, שזה איזה אור מקיף כזה, שמקיף את כל עם ישראל כולו, בחינה כזאת של השראת שכינה, של בית מקדש, של איזו מציאות כזאת של שלמות. כך היה אפשר לומר, שבאמת, רבי עקיבא מדגיש את הפן הזה של השתדלות של האדם, שהסוכה הפרטית, ובאמת ההלכה למייסך פוסקים כרבי עקיבא, כי אנחנו יודעים שליל ראשון, מי שלא התכוון, לכאורה לא יצא. לא יודע אם מותר לי להגיד, אולי זה הורס עכשיו למישהו את שמחת החג, לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה אולי בשלב הזה. אבל לכאורה יש דין שמי שאוכל כזית, צריך להתכוון לצאת ידי חובה. למה? כי זה לא דין בעצם האכילה. זה לא כמו מצה, שכשבן אדם אוכל מצה, אז הוא מקיים את מצוות אכילת מצה מצד עצם האכילה. נכון? ראינו את זה השנה במצוות שיחות כוונה. זה לא קשור, זה עצם האכילה. נכון? זה כמו שרשי אומר, חלבים ועריות. זה חשבון אחר. אבל כשאדם אוכל בסוכה, מה עיקר העניין של האכילה בסוכה? זה לא דין לאכול את הלחם דווקא. נפקא מינה שאפשר גם לאכול מיני תרגימה יחד עם הפת שאדם אוכל. הוא לא חייב לאכול רק את הפת עצמו. אז מה בעצם הופך את זה להיות אכילה של סוכה? כוונה של האדם. זה לא עצם האכילה, כוונת האדם. לכן יש עניין בכוונה המיוחדת שיש לאדם. בחג ראשון באמת יש את העניין הזה. אז יוצא שיש מצד אחד את ההשתדלות, כמו שאמרנו, יש את ההשתדלות של האדם, ואחרי זה יש את ההופעה האלוקית הכללית. באמת אפשר לראות את זה באופן נפלא מאוד, במדרש, יש מדרש שמספר למה נבות הישראלי, הכרם שלו נלקח על ידי אחאב, והסוף שלו היה סוף לא כל כך נחמד, ללשון המתה, כן? ללשון המתה תרתי משמע. זאת אומרת, מה היה הנקודה שהייתה שגרמה לאותו נבות הישראלי שיקרה לו מה שקרה לו? מספר המדרש סיפור נפלא, הוא מזעזע, שגם בא ללמד אותנו קצת על ההכרח שלנו להופיע הופעות של חיים. כתיב כבד את השם מעונך, ממה שחננך, שאם היה קולך נאה, עבור לפני התיבה. לא להגזים עם זה. זאת אומרת, לא להסתער כל פעם על התיבה, גם מי שקולו נאה. אולי יש עוד מישהו שקולו נאה. אבל עקרוני, אם הקדוש ברוך הוא חנן אותך באיזה כישרון, תקפיד להופיע את הכישרון הזה, לא להתקמצן על הכישרון הזה. ועכשיו פה יש את הסיפור. חייה בר אחותו של רבי אלעזר הכפר, היה קולו נאה, והיה אומר לו, חייה בני, עמוד וכבד את השם ממה שחננך. נבות, היה קולו נאה, והיה עולה לירושלים, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. נבות הישראלי היה ככל הנראה חזן בחסד. הוא היה עולה לירושלים, והיה מנעים בקולו, וכולם היו מתכנסים לשמוע את קולו של נבות הישראלי. פעם אחת לא עלה, ועידו עליו נביאל, ועבר מן העולם. מי גרם לו? על ידי שלא עלה לירושלים. בראויה לכבד את הקדוש ברוך הוא. סליחה, לירושלים בראייה, לכבד את הקדוש ברוך הוא. ממה שחנש כבר אמרה תורה, ליחמוד איש את ארצך, אם אתה היא בעל אותך. זאת אומרת, אדם בעצם עולה לבית המקדש. אבל הוא עולה לבית המקדש, זה לא נשאר רק ברמת זו שהוא בא וטוב, פסיבי. אדם עולה לבית המקדש, והוא מביא ביקורים. הוא מביא קורבנות, הוא מביא את כל מה שיש לו. כל אדם פרטי מביא את כל מה שיש לו, את כל נקודת הפרט שלו, מביא אל השם כשהוא עולה לרגל. נבות פעם אחת, כנראה הוא אמר, יש מדרש אחר שאומר את זה לשם קצת אחרת, אמר, מה אני מרוויח? מה אני מרוויח? בסופו של דבר לקחו לו גם את הכרם, כרם נבות, בסופו של דבר גם נפטר מן העולם, העידו עליו. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שהיא מאוד מעניינת. אדם נותן כל מה שיש לו. אבל זה לא מסתיים שם. מה ההמשך? לא יחמוד איש את ארצך. פה המדרש, זה כבר סיפורים מכל עשו חכמנו, אני לא אמשיך את המדרשים, למרות שהם נפלאים מאוד. אבל החשבון הזה שאדם בא ונותן כל מה שיש לו, והקדוש ברוך הוא אחרי זה משגיח על כל אחד ואחד מה שנשאר לו בבית. מי שאומר לו? קדוש ברוך הוא. יש במדרש שהלך וראו את דמותו מסתובבת, אריה שמר, נחש שמר, כל פעם קדוש ברוך הוא שולח איזה בריאה אחרת בשביל לבוא ולשמר ולשמור על אותו, על אותו רכוש של מי שעולה לרגל. זאת אומרת, האדם יוצא מנקודת הפרט שלו ונותן את כולו לכלל, נותן את כולו לריבונו של עולם, ומה התוצאה? שהקדוש ברוך הוא שומר על הפרט, על הכל ביחד. זאת אומרת, יש איזשהו מעגל שהוא מעגל יותר פרטי, אבל המעגל היותר פרטי הוא לא מצמצם. הוא אחרי זה, מכוח הפרט הזה, אדם לוקח את כל מה שהוא עשה, את הביקורים שלו, את הפרי הראשון שלו, את הכישרונות שלו, ועולה לבית המקדש, ומה התוצאה? הקדוש ברוך הוא נותן איזושהי שמירה כללית על כל אחד ואחד. שפע גדול, מצד אחד מביאים את כל הברכה של השנה הזאת, מצד שני הגשם של השנה הבאה, כתוב שהשנה מתברכת, גבורות גשמים אנחנו בעזרת השם נגיד בשמיני עצרת, תבוא ונקבל שפע גדול מאוד מכוח הנקודה הזאת. אני חושב שיש נקודה שהיא קשורה לתקופה שלנו, גם כן, להתבוננות שלנו. בעצם, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, העמיד אותנו בתוך מציאות שאנחנו עוד לא זוכרים שיש בית מקדש, אפילו מה שברוך השם, היום, בדורות, אני כשהייתי נער, אני לא זוכר שהיו כל כך הרבה אנשים שהלכו ובאו לכותל המערבי, לא היה ציבור כזה גדול. היה ציבור מצומצם. אני זוכר שהייתי מגיע לכותל המערבי, והיה מקום ברחבות. לא אגיד שלא היו עוד אנשים, היה מקום ברחבות. היום כבר כל הצירים פקוקים. השאיפה הולכת וגדלה. והשנה הזאת ראיתי תמונות של ברכת כהנים בכותל, והיה איזה משהו שהחווה הייתה, עשה לי קצת איזה... זה כאב מסוים. החווה הייתה כמעט ריקה. אמרתי, מה קורה? עד שיש התעוררות כל כך גדולה של עם ישראל אל בית המקדש, טוב, אולי באמת צריך קצת להרפות לפני שמגיעים לעלייה לרגל באמת לבית המקדש, להגיע לעוד איזו נקודה נוספת. אבל אני חושב שיש פה נקודה שגם אותה צריך לשים לב. בשקות ישבו שבעת ימים. אנחנו חיים בדור שאנחנו בקושי יושבים. כל הזמן יש גירויים. יש סיבה לזוז ממקום למקום. למה? דבר ראשון, פעם, דוגמה, עבר מפה לאוזן שיש איזה מעיין באיזה מקום. היום אדם מסתכל, עושה, יש היום תוכנה של מעיינות, אמרו לי, אתה מסתכל, אופס, הנה כבר יש לך מעיין, בכל רדיוס יש לך מעיין, וכבר כולם, כל עם ישראל נמצא במעיין שלך. ברוך השם. וכן הלאה, יש מידע. דבר נוסף, פעם היה צריך ללכת הרבה. כבישים לא היו כל כך משוכללים, כלי רכב לא היו כל כך משוכללים. היום, וכל הזמן יש גירויים, המידע הוא כל הזמן קיים. אין כמעט מציאות של ישיבה, של התבוננות פנימית, של יכולת לעמוד נוכח השם באופן הכי פשוט. וצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו התמודדות השנה, שאומרת, רבותיי, לא צריך לקפוץ ממקום למקום. אין מצווה דווקא ללכת לסוכת חברו, ואין סיבה שחברו דווקא יצטער בסוכתך, גם אם הוא לא יצטער. נקודת המוצא צריכה להיות שיש, הקשר שלנו עם ריבונו של עולם הוא קשר קבוע, הוא קשר של ישיבה. אני אומר, לפעמים אני גם רואה את זה, שאדם מגיע לישיבה, הוא בחר ישיבה, אבל הוא ממשיך להסתובב בין ישיבות. למה? כי גם פה מעניין, ופה, גם פה, ואת זו עוד לא ראיתי, את זו שמעתי, ופה יש חבר שמה זה בא לי עכשיו לדבר איתו. ברוך השם, הקורונה דואגת שאין דבר כזה, כל אחד נמצא בישיבה, אתה נמצא במקום, אתה שמח איפה אתה נמצא. אתה פוגש את ריבונו של עולם איפה אתה נמצא. אתה לא כל הזמן מחפש את ריבונו של עולם באיזה מציאות שאתה צריך ללכת ממקום למקום. בעצם, גם העלייה לרגל זה קביעות מקום, אלא מקום. זה לא שהולכים סתם לטייל. יש קביעות שהיא קביעות כללית, שעיני כל העולם נשואות אל המקום על זה, אל בית המקדש. ויש מקום שכל אחד ואחד נמצא בנקודת הפרט שלו. ודווקא כשאדם נמצא בנקודת הפרט שלו, מי שיש לו קול יפה, הוא למעשה בא ומענה את הציבור, מקרב אותו לריבונו של עולם על ידי הקול היפה שלו. זה המקום שלו. זה המקום שלו. הוא לא צריך עכשיו לעשות משהו אחר. וכן הלאה, כל אחד ואחד צריך להביא את המקום שלו באופן שלם. ולכן גם כשאנחנו יושבים בסוכה, נמצאים בחג הסוכות, אנחנו צריכים להרגיש טוב במקום שלנו. להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא עליהם, שאנחנו מוקפים באופן הזה, וזה השלמות. השלמות הזאת זה השמחה האמיתית שלנו. להרגיש את אותה שמחה פנימית של לשבת במקום שהוא נוכח השם. לשבת מול הישיבה שהקדוש ברוך הוא מושיב אותה. זה העבודה שהיא תמיד נכונה, והיא נכונה ביתר שאת עכשיו, שאנחנו מצווים ועושים להיות בנקודה הזאת של הקביעות הזאת. אז באמת אני רוצה לאחל לכל חבורה מתוקה, צדיקה, אני רואה אתכם כולכם מהירים, חלקכם אני רואה בסוכה, אני הלכתי לפי השיטות, שאם אפשר ללמוד יותר טוב מחוץ, אז פשוט, אם רוצים גם לשמוע אותי, אז זה היה אפשרות. אז נאלצתי לצאת מהסוכה בשמחה, שללמוד תורה ביחד, ברוך השם. אז אני רוצה לאחל לכולם שיהיה חג שמח, שנזכה כבר לעלייה לרגל, לשמחה שלמה, שמכוח הפן הפרטי, שההתבוננות הפרטית של כל אחד ואחד, הצלע דנאמנותה שכל אחד ואחד עכשיו חווה, זכה לשנה ברוכה, לפתקה טובה, בכל המובנים, ובעזרת השם, בבניין הכלל, בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. כל טוב רבותיי.